סימן קס"ז, סעיף א'. נסוג בעזרת השם השיעור בכמה הלכות שקשורות לבציעת הפת. הלכה הראשונה. כתוב בגמרא שבציעת הפת צריכה להיות מהחלק המשובח יותר שבפת. כבוד הברכה, כבוד ברכת המויצי לחם מן אורץ שהוא מברך על הפת, מכבוד הברכה שהוא יבצע את הפת במקום המשובח ביותר שבפת. נחלקו השיטות, מהו המקום המשובח ביותר שבפת? האם החלק התחתון שבפת שהוא דבוק לקרקעית התנור, או שהחלק העליון שבפת שהוא כנגד אוויר התנור הוא החלק המשובח יותר? מחלוקת. נלמד בעזרת השם שהרמ"א אומר שאפשר לצאת ידי חובת כל השיטות. איך? איך אפשר לחתוך את הפת גם מהחלק התחתון וגם מהחלק העליון? העיצה לכך מאוד פשוטה. הוא יחתוך את הפת בצידה של הפת. אז הוא חותך בבת אחת גם מחלקה התחתון וגם מחלקה העליון. הוא מרוויח ויוצא ידי חובת כל השיטות. זה החלק הראשון של הסעיף. נקרא בפנים את החלק הראשון של הסעיף, אחר כך נעבור לחלק הבא. אומר השולחן ערוך, בוצע בפת במקום שנאפה היטב. כבוד הברכה, לבצוע את הפת במקום שהפת אפויה היטב. מהו אותו מקום שהפת אפויה היטב? נחלקו השיטות, האם בחלק התחתון של הפת או בחלקה העליון של הפת. אומר הרמ"א, ובפת דידן יש לבצוע בצד הפת. אם הוא חותך את הפת בצידה, הוא מרוויח את כל השיטות. זה גם מלמעלה וגם מלמטה. ויחתוך מעט מצד העליון ומעט מצד התחתון. זה הלכה אחת שמבוארת בסעיף שלנו. עכשיו הלכה נוספת. מתי הוא צריך לבצוע? מתי הוא צריך לחתוך את הפת? גם בזה יש הלכות, גם על זה נאמרו הלכות. מצד אחד, עדיף שיחתוך את הפת כבר לפני הברכה, כדי שהוא לא יצטרך להפסיק בין הברכה לאכילה. אז עדיף שיחתוך את פרוסת הפת כבר לפני הברכה, זה מצד אחד. מצד שני, אם הוא יחתוך את הפת לפני הברכה, נמצא שהוא מפסיד את מיילס שולם. יש מעלה לברך על פת שלמה. על פת לא חסרה, על פת שאינה חצויה. אם הוא יפרוס פרוסה מהפת לפני ברכת המויצי, נמצא אם כן שהוא מברך על פת לא שלמה. אז מה עושים? איך מסתדרים מצד אחד לא להפסיק הרבה בין הברכה לאכילה, מצד שני שהברכה תהיה על פת שלמה? מה עושים? העיצה לכך מאוד פשוטה, אומר השולחן ערוך. מה העיצה? לחתוך מעט. לחתוך מעט כדי לצמצם למינימום את ההפסק שבין הברכה לאכילה, אבל לא לחתוך יותר מדי, כדי שהפת עדיין תישאר שלמה. מהו השיעור? בכמה גודל החיתוך, כמה עומק החיתוך, שמצד אחד הוא התחיל לחתוך, ומצד שני הפת עדיין שלמה? השולחן ערוך גם לזה נותן לנו סימן. אם הוא מחזיק את הפרוסה והפת נמשכת אחרי הפרוסה. באופן כזה שהוא מעלה את הפרוסה והפת נמשכת אחרי הפרוסה, אז עדיין יש לאותה פת מיילס שולם. ואז הוא מרוויח את הכל. גם אין הפסק מרובה בין הברכה לאכילה, וגם הוא מברך על פת שלמה. נקרא את השולחן ערוך בחלקו השני. ויחתוך פרוסת הבציעה. צריך לחתוך את פרוסת הבציעה לפני הברכה, כדי שלא יהיה הפסק גדול בין הברכה לאכילה. וצריך לחתוך, אומר השולחן ערוך, מעט, שלא יחתוך הרבה, כדי שהפת עדיין תהיה שלמה, יחתוך מעט. מה השיעור של מעט? שאם יוחז בפרוסה, יעלה שאר הכיכר עמו. זה השיעור, שכאשר הוא מושך את הפת מהמקום שהוא פרס, כל הפת נמשכת אחרי הפרוסה, היא לא נשברת. אז יש עדיין מיילס שולם על אותה הפת. שאם לא כן, אם הוא חתך יותר עמוק, באופן כזה שאם הוא מושך את הפרוסה, הפת לא נמשכת אחרי הפרוסה, חושיב כפרוסה, הוא איבד את מיילס שולם. ויניחנה מחוברת לפת, יחתוך מעט, יניחנה מחוברת לפת, ויתחיל לברך. ואחר שסיים הברכה, יפרידנה. אחרי הברכה, יחתוך את הפרוסה לגמרי, כדי שתכלה הברכה בעוד שהפת שלם. כדי שהברכה תחול על פת, בעוד הפת שלם. זה מעלה גדולה. זהו, הלכה שנייה. זאת ההלכה השנייה, שצריך לבצוע מעט ולא הרבה, מצד אחד כדי לא להפסיק בין הברכה לאכילה, מצד שני כדי שהפת עדיין תישאר שלמה, ועכשיו השולחן ערוך עובר להלכה שלישית. כמה הוא צריך לבצוע? הרבה? קצת? אומר השולחן ערוך דבר כזה, קצת, שהפרוסה תהיה קטנה מדי זה לא ראוי, כי הוא נראה כמו אדם שהוא צר עין, הוא חותך פרוסות קטנות. הרבה מדי, שהפרוסה תהיה גדולה מדי זה גם לא ראוי, כי הוא נראה כמו רעבתן, שהוא בולע בבת אחת פרוסות גדולות. אז מה השיעור? השיעור לא פחות מכזית, בפחות מכזית הוא נראה כצר עין, ולא יותר מכביצה. נקרא בפנים. ולא יבצע פרוסה קטנה מפני שנראה כצר עין, שהוא חותך פרוסות קטנות. ולא פרוסה יותר מכביצה מפני שנראה כרעבתן. בין כזית לכביצה. זהו. זה הכל הולך על יום חול. בשבת יש הלכות שונות. בשבת יש הלכה של לחם משנה. ממילא בשבת, מכיוון שיש הלכה של לחם משנה, צריך מאוד להיזהר שהלחם יישאר שלם. ומכיוון שכך, מכיוון שבשבת צריך להיזהר שהלחם יישאר שלם, בשבת שלא יבצע שום דבר מהפת. שישאיר את הפת שלמה כמו שהיא. כי חז"ל חששו שאם הוא יתחיל לבצוע, אז בלי כוונה אולי הוא יחתוך יותר מדי, ואז הוא יאבד את מיילס שולם. ובשבת הרי יש עניין גדול על לחם משנה. אז לכן בשבת שלא יחתוך בכלל. נקרא תרמו. ובשבת לא יחתוך בכיכר עד אחר הברכה, כדי שיהיו הכיכרות שלמות. ומכל מקום אם שכח וחתך כמו בחול, אינו מזיק. אם, מסביר המשנה ברורה, הוא חתך קצת, לא הרבה, כמו שהוא רגיל ביום חול, אז הפת עדיין לא איבדה את מיילס שולם. זה עדיין נחשב כשלם. זה לא מזיק. הלכה נוספת. מה שלמדנו שלא יבצע את הפת יותר מדי, זה הכל ביום חול. בשבת שיבצע יותר מדי, כי בשבת יש מצווה לאכול. אז ממילא, אדרבה, זה הידור מצווה. שהוא מראה את עצמו כרעב לאכול בסעודת שבת. אז לכן בשבת שיבצע יותר מכביצה, אין בזה חיסרון. ביום חול זה נראה כמו רעבתן. בשבת שיש מצווה להתענג על סעודות שבת, אז הוא יכול לבצוע גם יותר מכביצה. ונראה עוד דלא יבצע יותר מכביצה, היינו דווקא בחול. וגם רק אם הוא אוכל לבדו. אדם שאוכל לבד שלא יבצע יותר מדי, אדם שאוכל עם עוד מסובים גם ביום חול, יכול לבצוע יותר. כי כל המסובים צריכים לקבל מהפת של המוציא. אז הוא צריך לבצוע חתיכה גדולה כדי שיהיה לכולם כזית מהמויצי. אז נמצא עם כן כמה וכמה הלכות. מעניין, בפציעת הפת כזה דבר פשוט יש כל כך הרבה הלכות. הלכה ראשונה מהמקום שנאפה היטב. הלכה שנייה שיתחיל לבצוע לפני הברכה וישלים את הבציעה אחרי הברכה. הלכה שלישית שלא יבצע יותר מדי ולא פחות מדי, בין כזית לכביצה. הלכה רביעית בשבת שלא יבצע בכלל. הלכה חמישית שאם הוא יושב עם עוד אנשים מסובים, הוא יכול לבצוע גם יותר מכביצה. ונעבור לסעיף הבא, סעיף ב'. יברך המוציא לחם מן הארץ. ולא איך, ולא מוציא, אלא המוציא. בדיעבד אומר המשנה ברורה שזה לא מעכב. ואם רבים מסובים יכוונו ליבם לשמוע ברכה, אם יש אנשים שרוצים לצאת ידי חובה בברכה שלו, שיכוונו את הלב לשמוע ויענו אמן. המשנה ברורה אומר שהעניית אמן לא מעכבת. אדם ששמע ברכה מחברו, גם אם הוא לא ענה אמן, יצא ידי חובה. ייתן רווח בין לחם ובין מין. להפריד בין שני הממים, לחם, מין. הלכה סעיף ג', אין לברך קודם שיתפוס את הלחם. כל המצוות, אומר המשנה ברורה, צריך קודם כל לתפוס אותם ואז לברך עליהם. אז גם, כך גם בברכת המויצי לחם מן האורץ, יתפוס את הלחם ואז יברך עליו המויצי לחם מן האורץ.